נקרא במשנה בנ"ז, הסוגיה במ"ח עמוד א', לגבי אכילת יבמה בתרומה. זה נושא יחסית, זה נקודה יחסית, לא יודע אם צדדית, אבל נקודתית בדפים של שבוע שעבר. אני בדרך כלל משתדל שהשיעור לא יהיה על איזה נקודה קטנה מתוך הדפים, אבל הפעם באמת התלבטתי, כי הסוגיה הכבדה של מקדיש מעשה ידי אשתו, שבאמת יש בה הרבה נושאים לדבר עליהם, אז בעצם רק כשבוע מגיעים בה לאיזושהי נקודה הגיונית, אז זה יחכה לשבוע הבא. והסוגיה של הגיע הזמן ולא ניסו, ששמתי על זה מקורות בדף, אבל הרבה, חלקכם לפחות, למדתם את זה באלול בשיעורי עיון. אז לקחתי נקודה מסוימת שאני חושב שיש בה הרבה השקה ליסודות של סדר נשים, אז נראה לי שיש מה להרוויח בזה. טוב, בגדול, אכילה של יבמה בתרומה זה חלק מנושא רחב יותר של אכילה של אשת כהן בתרומה. אשת כהן אוכלת בתרומה, אשת כהן ועבדיו אוכלים בתרומה. יש איסור לזר לאכול תרומה, אבל אשת כהן ולעבד כהן מותר לאכול. המקור של בבבלי בכמה מקומות אמר שדבר תורה גם ארוסה אוכלת בתרומה, והמקור לפחות לארוסה בבבלי זה מקניין כספו, אותו מקור שגם נותן לעבד לאכול בתרומה, ואנחנו ניגע במקור הזה בשיעור. וכהן כי קנה נפש קניין כספו הוא יאכול בו. בספרי, הראשונים הכירו את זה שבספרי יש מקום אחר, מקור אחר, וכל טהור בביתך יאכלנו, וההנחה היא שהאישה היא חלק מבכל טהור בביתך, היא חלק מביתו של הכהן, ובתור שכזו היא יכולה לאכול, ולא מצד קניין כספו. מחלוקת ראשונים, מה המקור העיקרי? תראו למשל בתוספות ראש, במקור שלוש, בקטע האמצעי, בקידוש עם יונה מודבט, ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה, תימא דאחי דאריש בקל וחומא דארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה, נשואה דרשי עניין בספרי, מכל טהור בביתך יאכל אותו, והייתם אפק לה מעתם וביתכם. וכשלא אולה דאמר לארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה משום דאה וקניין כספו, ופרש רבנו תם דאדקה אמר אולה קניין כספו, אספחת בעלמי ולא עיקר דרשה. זאת אומרת, רבנו תם נוקד שעיקר דרשה זה בכל טהור בביתך יאכלנו של הספרי. נזכיר את זה בהמשך השיעור. יש שאלה מעניינת בהקשר הזה, לא יודע אם נגיע להתייחס לזה או לא, אבל כאשר כהן אוכל בתרומה אז הוא מקיים בזה מצווה. הגמרא בסבכים בפסחים האמבט קוראת לזה עבודה, שיש עבודה גם אחרי חורבן בית המקדש. גמרא מספרת שרבי טרפון סיפר שהוא עבד עבודה בזה שהוא אכל תרומה. והרמב״ם כותב בהלכה האחרונה בהלכות תרומות שכל כהן, כל מי שאוכל תרומה, אז הוא צריך, אז הוא מקיים בזה מצווה והוא צריך לברך, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו על אכילת תרומה. עכשיו, הלשון של הרמב״ם היא לשון מאוד גורפת. לא כתוב שם כל כהן האוכל, אלא כל האוכל תרומה. צריך לברך אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו על אכילת תרומה. וזה הוביל אחרונים, יש משנה ראשונה למשל, זה אחד מהפרשנים על המשניות בסדר זרעים. תראו במשנה ראשונה, תרומות פרק ח' משנה א', זה הוביל אחרונים להתלבט, האם מה קורה עם אישה ועבד שאוכלים תרומה, האם גם הם מקיימים בזה מצווה, והאם הם צריכים לברך. מפשטות הלשון של הרמב״ם לכאורה כן. המשנה הראשונה מתקשר, רגע, הוא מדייק שלכאורה כן, גם אישה וגם עבד. הוא שואל את עצמו, הם יכולים להגיד השם קידשנו בקדושתו של אהרון?
למה לא?
מה?
אם זה כאילו חלק מאיזה לימוד של פסוק, אז זה לא חלק
מקדושתו של אהרון? האמת שאני נוטה שכן, שלא רק מכוח זה שזה לימוד, זאת אומרת, מה שהלימוד הזה מלמד אותי זה שיש להם, יש לה זהות של אשת כהן, יש לו זהות של עבד כהן. בעבד זה בכלל, זה עוד השאלה מעניינת, נגיד, האם גם בהמה של כהן, האם גם היא איכשהו, זה קשור ב...
היא כנראה לא מברכת.
מה? היא לא מברכת, כן. רוב האחרונים סוברים שהיא לא מברכת. אבל נכון, אני חושב שזה לא מופרך, שגם על עבד זה לא נראה לי הדבר הכי מופרך בעולם, בעיקר שזה דגש על... יצא לנו שנה שעברה לדבר על זה שבעבד יש קניין ממון וקניין איסור, ולעניין תרומה מה שקריטי זה הקניין איסור של העבד. זה שהעבד הזה נחשב על פי דין לעבדו של כהן, זה פחות קשור לזכויות הממוניות של הכהן בו, אלא לטייטל של העבד בתור עבד של כהן, ויכול להיות שיש לזה משמעות של קדושה גם. כן. מעניין, אוקיי, יישר כוח.
נגררים אחרי
המצווה. אוקיי, בסדר. עכשיו אנחנו עוסקים ביבמה. יבמה, הכוונה בשלב שבין הנפילה ליבום לבין היבום, זאת אומרת בשלב שהיא שומרת יבמה, היא יכולה לאכול תרומה, ורש"י גם מרחיב לנו את הדיון גם לגבי יבמה אחרי היבום. שהיא ודאי יכולה לאכול תרומה שלה, אבל הוא כן, אבל כן מוצא לנכון לדון בזה. לגבי יבמה בנושא, אז בוא נראה, בסדר. הרבה מהשיעור הזה זה לא יהיה חידושים שיש להגיד עליו, פשוט קריאה מודרכת ברש"י, כי יש פה פשוט רש"י שהוא פשוט שיעור למדני בפני עצמו בסוגיה, יש פשוט צריך לקרוא אותו. לגבי יבמה שהיא בשלב שהיא שומרת יבם, האם שומרת יבם אוכלת בתרומה מדאורייתא לפחות? כי מדרבנן יכול להיות שלא, כשם שהרוסה לא אוכלת בתרומה, אז יכול להיות, אז לפחות למשנה האחרונה, אז סביר להניח שלא. אבל לפחות ברובד הדאורייתא, האם שומרת יבם אוכלת בתרומה או לא אוכלת בתרומה, וזה יש מחלוקת בין רש"י לרבנו תם בסוגיה. רש"י נוקט שדאורייתא שומרת יבם לא אוכלת בתרומה, ורבנו תם נוקט שמדאורייתא שומרת יבם כן יכולה לאכול בתרומה. זה מחלוקת יסודית בין הראשונים פה בסוגיה. לכאורה אפשר להגיד שהלשון של המשנה ושל התוספתא מאוד מחזקת את רבנו תם, והלשון של הגמרא מחזקת את רש"י. כל אחד מהם יצטרך להסתדר גם עם המקורות האחרים, אבל כשאני לומד את המשנה, המשנה בנון זין עמוד א', אז המשנה אומרת, הגיע הזמן ולא ניסו, אוכלות משלו ואוכלות בתרומה. ואז היבם אינו מאכיל בתרומה. עשתה שישה חודשים בפני הבעל ושישה חודשים בפני היבם, ואפילו כולם בפני הבעל חסר יום אחד, חסר יום אחד בפני היבם, או כולם בפני היבם חסר יום אחד בפני הבעל, אינה אוכלת בתרומה. אז זו המשנה הראשונה. זאת אומרת, במשנה הראשונה שאחרי הגעת זמן אז אוכלת משלו ואוכלת בתרומה, אז המשנה מכניסה את היבם לתוך החשבונות האלה, אבל לכאורה המשנה אומרת שבנסיבות מסוימות היא כן תוכל לאכול. ואם היא אכלה את כל ה-12 חודש בפני הבעל, וכל שכן אם היא הייתה פשוט נשואה, סתם, אישה נשואה שנפלה לאיבום. אישה נשואה, אין ילדים, נופלת לאיבום. זה לכאורה פשיטה שהיא כן יכולה לאכול בתרומה. כל הדיון זה רק על הגעת זמן. אבל שהנחת היסוד היא שיבמה כן יכולה לאכול בתרומה. ככה לכאורה משתמע מהמשנה. ותראו את התוספתא במקור אחד. זו משנה ראשונה. רבותינו אמרו, אין האישה בת ישראל אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה, והיבמה עד שתיבעל. אז די ברור מה הלשון של התוספתא, שגם היבמה, למשנה ראשונה לפחות, המשנה האחרונה בפשטות חידשה דין דרבנן. פשטות. אז לפחות מדאורייתא ולמשנה ראשונה, אז היבמה יכולה לאכול עוד לפני שהיא נבלת, עוד בשלב שהיא שומרת יבם, ככה לכאורה משתמע. מצד שני, בסוגיה זה נראה שהובא פה פשוט דין כללי, שהוא לכאורה דאורייתא, היבם אינו מאכיל בתרומה, כבר רבי נונחת עמוד א', מה איתה מה? קניין כספו אמר רחמנה, והי קניין דאחיבו. אז בסדר, כל עד מסתדר עם המקורות האחרים, וזה הדיון של רש"י והתוספות פה ב... רש"י מסביר איך הוא קורא את המשנה, ותוספות דיבור מתחיל, ואפילו בנונחת מסביר איך הוא לומד פה את הגמרא. אבל בסדר. אוקיי, אז אנחנו מתחילים ברש"י. הנקודה, רש"י אומר שהיבם מדאורייתא לא מאכיל בתרומה. ופה צריך כמובן לשלול שני דברים שונים. למה היא לא יכולה לאכול, זאת אומרת, אם היא תאכל בתרומה זה לכאורה מיתת קניין כספו של כהן. איזה כהן, איזה שני כהנים פוטנציאליים עומדים פה לדיון? או הראשון או השני, או איך נקרא להם בשיעור, המנוח והיבם. אז או מצד המנוח או מצד היבם היא יכולה לאכול בתרומה, וצריך לשלול את שניהם. אז הגמרא שוללת אחד מהם ורשי שולל את השני. בגמרא כתוב מה איתם הקניין כספו אמר רחמנה והי קניין דאחיבו. אז הגמרא מסבירה למה הגמרא באה לשלול לנו את היבם. היבם הוא צריך שזה קניין כספו, וזה לא קניין כספו שלו, זה קניין של אחיו. ומה לגבי המנוח? אז זה רשי מטפל. רשי בנונחת עמוד א' דובר מתחיל והי קניין אחיבו, וזה תמצאו את הרשי הזה עכשיו כי אנחנו נתעסק איתו הרבה, הוא אומר כמה דברים חשובים. רשי נונקת עמוד א' דובר מתחיל בסוף השורות הצרות, והי קניין אחיבו וכימה יתלי בעלי קניינו. אז רשי מוסיף את הנדבך השני, למה לא תאכל מכוח המת? כי כשהוא מת אז פקע קניינו. אז אלה שני הצדדים של המטבע, הקניין של המת כבר פקע, והשני זה קניין כספו של אחיו ולא שלו. לזה אני עוד אחזור הרבה בהמשך השיר, אבל בינתיים בואו נראה את ההמשך של רשי ואת הנקודות שהוא מחדש זה כבר כן קניין שלו של היבם ולא קניין של החמת, אלא קניין שלו של היבם. אומר רשי, אבל כנסה הרי אשתו לכל דבר, והכתוב קרא אשתו דכתיבו לקחה לו לאישה, וכאן יהיה בביאה, וכי יחיד הקדושי ביאה מאכילין בהרוסה עדית כושבויות להדד אי כך מאכילין ביבמה. אז רשי פה אמר הרבה דברים פשוט צריך קצת קריאה מודרכת, כי הוא באמת, הוא פשוט אמר פה המון המון דברים. מה היה קורה אם רשי היה אומר, רשי אמר משפט די חשוב כבר בהתחלה, ואם הוא היה עוצר שם, הייתי מקבל תמונה מעניינת, אבל מאוד שונה מזאת שאני מקבל בסוף. בואו נקרא אותו ונעצור רגע. אבל כנסה, ראי אשתו לכל דבר, והכתוב קרא אשתו, דכתיבו לקחה לו לאישה, נקודה. בסדר, עצרתי, הכתוב קרא... קרא אשתו, דכתיבו לקחה לו לאישה. אם רשי היה עוצר כאן, האם היה לי פה הסבר טוב ללמה היבמה אוכלת בתרומה אחרי ייבום?
זה רק הכתוב.
מה?
זה רק הכתוב.
הייתה לי, זה רק כתוב שמה?
שאשתו.
שהיא הופכת לאשתו. וזה רק כתוב שרשי לא המציא אותה, זה סוגיות ביבמות, אומרות שבאמת אחרי ייבום, היבמה הופכת להיות אשתו לכל דבר של היבם. אנחנו שוכחים למשל את זה שהיא הייתה פעם אסורה לה באיסור אשת אח, למרות שהוא הגיע אליה במנגנון מיוחד של מצווה, אבל אחרי היבום היא כבר הופכת להיות אשתו, והוא יכול לגרש אותה בגט ולהחזיר אותה, לחזור ולקדש אותה אחרי זה. זאת אומרת, היא פשוט הפכה להיות אשתו לכל דבר, מגרשה בגט ומחזירה, ושכחנו מהעבר. אז זה נכון, היא הפכה להיות אשתו לכל דבר, ולכאורה יכולתי להגיד שאחרי שהיא הפכה להיות אשתו לכל דבר, אז זה כל מה ש... זה הסבר מספק מבחינת רשי. עכשיו אני כבר יודע שהיא יכולה לאכול. מכוח מה היא תאכל?
אשת כהן,
ומכוח מה אשת כהן אוכלת? מה? אז אם זה מכוח כל תור בביתך יוכלנו, זה ממש היה יכול להיות לי חלק. כן, עכשיו היא אשתו, יש פה אשתו של כהן. היא עונה לקריטריון של כל תור בביתך יוכלנו, וזה בוודאי היה יכול להיות טוב. אם קניין כספו, הייתי צריך טיפה להסתבך מה זה אומר קניין כספו, אבל גם זה יכול להיות לפי ההבנה של קניין כספו. אם קניין כספו זה אומר שאישה נחשבת לקניין כספו של הבעל, היא חלק מהקניין שלו, אז גם פה תכלס היא אשתו, אז היא חלק מהקניין שלו. זאת אומרת, זה יכול להיות לי נקודה הסבר מלא ומספק, אבל רשי לא חשב ככה, כי רשי יוסיף עוד כמה מילים. נכתיבו לקחה לו לאישה, דקניה בביאה. אז רש"י אומר, לא, תדע לך שהוא עשה, הוא עשה מעשה קניין, אחד ממעשי הקניין של קידושין שנקרא קניין ביה. וכי יחיד קידושי ביה מאכילים בארוסה, כמו שאני רואה שגם קידושי ביה יכולים להאכיל בארוסה. ומאיפה אני יודע את זה? דאית קוש הוויות להדדי, כך מאכילים ביבמה. אז קודם כל רש"י פה חידש לי חידוש, עוד לפני הסיפור של ליבום, רש"י פה חידש לי חידוש לגבי איך עובד הדין של קניין כספו. קניין כספו מאכיל בארוסה, מה הפשט לפי רש"י של קניין כספו כמאכיל בארוסה?
התקדשה בכסף.
כן, רש"י חושב שקניין כספו מצד המילים זה שווה קידושי כסף, אבל בפועל זה עובד גם בקידושי שטר וביה. איך?
התקדשה בעיות לה.
זה החידוש אחד של רש"י, שקניין כספו, המשמעות של זה זה קניין שהוא קנה, לכאורה המשמעות של זה זה קניין שהוא קנה באמצעות הכסף שלו. זאת אומרת שאני בעצם, לכאורה אני לא מדבר על התוצאה, אני אומר לכאורה כי אני קצת אסתייג מזה, אבל לכאורה אני לא מדבר בכלל על התוצאה, אלא על ההליך. קניין שהוא קנה באמצעות הכסף שלו, ולכן זה מתייחס לקידושי הכסף ולא לקידושי שטר וביה. ואיך אני יודע את קידושי שטר וביה? אז צריך רגלפותא שאומרת איתקו שהוויות ההדדי, שיש הקש של דרכי הקידושין זו לזו, אישה נקנית בשלושה דרכים בכסף שטר וביה, ויש הקש של שלושת דרכי הקידושין אלו לאלו, ולכן גם הדברים האלה יובדים. זה לכאורה איך שרש"י לומד את הדין של קניין כספו. שנייה. זה בניגוד לכאורה ל... דרך אחרת שאולי היא קצת יותר אינטואיטיבית בהקשר הזה, של הראש במקור הראשון במקור שלוש, תוספות הראש בקידושין דף ה', כותב: והי קניין כספו היא כיוון שמושל עליה ומשועבדת לו, מקרי קניין כספו אפילו קנאה בשטר ובביאה. זאת אומרת הראש ודאי מתייחס לשאלה, ודאי יש לו איזושהי אב אמינה להגיד כרש"י, שלכאורה קניין כספו זה רק קניין שעושה על ידי כסף, ובדי כן מודע, אבל הוא אומר לך, תדע לך, זה לא נכון, זה קשור בתוצאה, והתוצאה היא שהוא קנה אותה, מושל אליה ומשועבדת לו, ולכן היא נקראת קניין כספו, אפילו קנה בשטר ובביאה, זה לא משנה כל כך הדרך, משנה התוצאה, והתוצאה היא שהיא קנויה לו, הוא מושל אליה והיא משועבדת לו. הלשון הזאת, מושל אליה ומשועבדת לו, לא הלשון הכי סימפטית, ויש... מקשרים את זה לפעמים, זה מקור שוודאי יצא לכם לראות בהתחלת השנה, המקור האחרון במקור שלוש. תוספות ראש בהתחלת המסכת שלנו כותב: דאישה קניין כספו של איש כמו עבדו שרוב החמורו. אז לכאורה יצא לנו שהראש הוא דוגל בקניין, בהבנה של קניין ממוני של הבעל ואשתו, ולכן אין לו בעיה לדבר על התוצאה, היא נחשבת לקניין כספו במובן התוצאתי של, זאת אומרת במובן של המצב שנוצר, לא של ההליך אלא של התוצאה, ולכן זה לא משנה באיזה דרך היא, אבל זה תכלית נקראת קניין כספו, בשונה מרש"י שלכאורה מדבר על ההליך. עכשיו קודם כל הראש, וזה כבר העירו, שהראש בסוף הקטע האמצעי של מקור שלוש בקידושין דף יוד סותר את ה... זאת אומרת אם אני מאמת בין רש"י בכתובות נ"ח לתוספות ראש בקידושין ה', אז התוספות ראש בקידושין יוד כן כותב כמו רש"י בכתובות בשורה בסיום של המקור האמצעי: ואף על גב דמקניין כספו לא משמע לקידושי כסף, איתקו שהוויות להדדי. אז בקידושין דף יוד הוא כן כותב את אותו נקודה של רש"י אצלנו, שהדרכי הקידושין הוקשו זו לזו. מה בדיוק ההבדל פה? האם יש סתירה בראש? ומה גדרי ההבדל פה בין רש"י לראש? אני לא יודע, אני לא סגור על זה עד הסוף, אבל לכאורה אנחנו נגיד שהראש נוקט בהבנה של קניין ממוני, ורש"י שולל את הקניין הממוני, ולכן הוא מבחינתו קניין כספו זה יכול לומר רק קניין שהוא קנה באמצעות הכסף שלו, ובגלל זה אני צריך את ההקש. עכשיו לא בטוח גם ברש"י שאני חייב להגיד את זה, כי לפי מהלך שהרבה אחרונים, מי שלמד קידושין שנה שעברה ודאי יצא לי לשמוע את זה, טענה שהרבה אחרונים, לא יודעים להגיד הרבה אחרונים, אבל ראשי ישיבות מודרניים, הרב גוסטמן, הרב חברוני, ועוד אני חושב חידשו, הם טענו שיש הבדל יסודי במנגנון הלמדני של דרכי הקידושין השונים, וקידושי כסף הם קידושין שמתחילים מהצד הקנייני וגוררים את האיסור בעקבותיהם, קידושי שטר לעומת זאת הפוך, מתחילים מהצד של האיסור וגוררים את הקניין הממוני בעקבותיו, וקידושי ביאה בכלל מתחילים מהצד הישותי מציאותי וגוררים את הקניין ואת האיסור בעקבותיהם. זו טענה, הם ניסו לטעון אותה, לבסס אותה, מצאו מעט נפקמינות, לא הרבה, וכולם מהירושלמי עד כמה שזכור לי. אבל כי באמת יש טענה שהבבלי דוחה את כל הרעיון הזה בזה שהוא אומר יתקו שוויות להדדי, כאשר הבבלי אומר בכמה מקומות שוויות הוקשו לזו לזו, זו באמת שלילה של כל התפיסה הזאת. עכשיו, אם אני מחזיק בתפיסה כזאת לגבי קידושי כסף, אז יש מקום להגיד שכשרשי אומר שקניין כספו זה הכוונה דווקא קידושי כסף, אבל אני מרחיב את זה ביתקו שוויות הדדי גם לקידושים האחרים, זה בעילה שקניין כסף הוא הקניין שעוסק ברכישת קניין, שעוסק ברכישת קניין העוני, ולכן, זאת אומרת, זה לא שרשי ניתח את זה בצורה נורא טכנית, קניין כספו קניין באמצעות הכסף. קניין כספו הכוונה קניין שעוסק ביצירת בעלות ממונית, וזה העניין. אבל למעשה זה עובד גם בשטר וביה, כי גם הם או כי למעשה הם כולם עובדים באותו אופי, או לפחות בזה שהם מביאים לאותה תוצאה, ושגם הם מביאים אותי לרכישה של קניין עומד. אז לכן לא בטוח עד כמה בנקודה הזאת המנגנון של רשי הוא הרבה פחות ממוני מאשר זה של הראש, ויכול להיות שאולי גם הראש בראש הזה, זאת אומרת יכול להיות שגם הראש הוא אומר הלשון שלו היא קצת שונה בדף ה' ובדף י', אני לא יכול ליישב עד הסוף את הלשון שלו בשתי הפסקאות האלה, אבל יכול להיות שגם אצלו הנקודה היא הרי גם בדף ה' הוא כן מתמודד עם איזושהי אפשרות שאולי נגיד דווקא קידושי כסף, אבל הוא אומר שהנה חינם זה מתחיל מקידושי כסף, אבל אני למדתי שכל דרכי הקניין, ואולי למדתי את זה מהתקושה פרעת הדדי, שכל דרכי הקניין מביאות אותי לאותה דרגה של קניין ממוני, ולכן זה מתחיל מכסף, אבל זה מורחב לוגית גם לכל שאר דרכי הקניין של הקידושים. אז יכול להיות שגם הסתירה בראש היא לא כזאת חזקה. עכשיו, שנייה אחת, כל זה אני אומר, הלשון של קניין ממוני, הלשון של הראש היא לא סימפטית, לא בדפי בקידושים ולא בכתובות. אני לא בטוח אם אני יודע בדיוק למה הוא מתכוון בבחירה של המילים האלה. אני, יצא לי להגיד את זה הרבה פעמים לחבר בסדר, שאני לא כל כך מבין את המושג של קניין ממוני וקידושין, ובוודאי לא בשלב הקידוש שבו אין לבעל שום זכויות ממוניות. זאת אומרת, באמת אין זכויות ממוניות, אז מה שיחליט לקרוא לזה, לא נוצרה איזושהי זכות ממונית. יכול לדבר אולי, אם יש איזושהי זכאות משלב הניסויים, מדאורייתא אין כמעט שום, אין כמעט שום פן של זכאות ממונית. לדבר על קניין ממוני זה קצת קשה, מה עוד שהרמב"ן בכמה מקומות, בגיטין ל"ח ובקידושין ט"ז, כותב בצורה מאוד ברורה שבעוד שבעבד יש שני קניינים, קניין איסור וקניין ממון, הקניין איסור זה דום ידי אשת איש. זאת אומרת, הוא אומר צורה מאוד חזקה שבעבד יש שני קניינים, כי הם לא מקניין איסור, ובקניין בישל הוא אך ורק קניין איסור. וזה לא רמב"ן, זה גמרא. זה גמרא בגיטין למתת. הלשון הזאת של הרמב"ן, כל הטרמינולוגיה שלו לקוחה מגמרא שאמרה את זה, בגיטין למתת עמוד ב'. קשה להתווכח עם זה. אני חושב שכשאומרים קניין, הראש ישתמש בלשון בוטה קצת, אבל כשאומרים קניין, הכוונה ליחס שהוא בהחלט לא יחס סימטרי. האישה הזאת היא אשתו שלו. ואשתו שלו היא נחשב, זאת אומרת, במובן זה נכון, הדברים שלו יכולים לאכול בתרומה, והדברים שלו זה מושג רחב שכולל גם את הפרה שלו וגם את האישה שלו. זה נכון. האם זה אומר שהאישה היא רכוש ממוני? אני חושב שלא, כי אין שום פן של רכוש ממוני בזה, אין שום דין, אין שום זכויות ממוניות בדבר הזה. אז צריך להבין, צריך לשנות ולחשוב מחדש על המושגים שלנו של מה זה אומר קניין. אבל הלשון הבוטה הזאת של הראש, לא יודע, אני לא, בוא, הקניין הוא קניין איסור, הוא לא קניין ממון. יש הבדל בין איסור לבין קניין איסור, וזה כן, זאת אומרת, בסדר, אוקיי. זה לגבי השאלה הכללית של הקניין כספו לעומת קידושי כסף ושטר וביה. כן.
אם
נדבר
שהקניין כספו, הביטוי, משמעותו, קידושי מדי כסף,
כן.
אז אין כאן,
היה
לי
דאורייתא
לקידושי כסף,
הקניין
כספו?
טוב, לרשי ברור רשי ודאי סובר שקידושי כסף דאורייתא.
לא,
ודאי,
אבל כאילו, זה הראייה של
רשי? נדמה לי שזה כן מוזכר במסגרת הדיונים על המקורות השונים, אבל אתם מכוונים לפולמוס של הרמב״ם ורבותיו של רשי, נדמה לי שזה גם מוזכר שם בנושא הזה, אבל אני לא, לא זוכר כרגע. בסדר. אז זה... אז כל זה לגבי... כל זה לא נוגע לאיבור. זה שאלה כללית על זה שהרוסה אוכלת בתרומה. מה הפשט המושג הזה של קניין כספו? זה נקודת שיש לרשי. אבל רשי מוסיף פה חידוש מאוד גדול גם לגבי יבמה. מה קורה כאשר אישה מתייבמת? היבם לוקח את שומרת היבם ובעליה. אז איך נכון, איך אני אכנה את הביאה הזאת? קידושי ביאה. וזה חידוש אדיר של רשי. המעשה היבום, שעד היום הייתי קורא לו ייבום, הייתי חושב שהוא שם ייחודי של גזרת כתוב ייחודית, של פרשה מאוד ייחודית בתורה של פרשת ייבום, רשי קורא לו קידושי ביאה. מה? זה ודאי קיום מצווה של ייבום, התורה ציוותה לעשות את זה, אבל יש לזה חלות של קידושי ביאה, וזה מנגנון של קידושי ביאה. הוא לקחה לו לאישה דקני בביאה, וכי יחיד קידושי ביאה מכילים בארוסה דעית קושביות להדדה, כך מכילים ביבמה. אז קידושי ביאה מכילים בארוסה רגילה ומכילים ביבמה, כי גם הביאה הזאת של יבמה היא קידושי ביאה. עכשיו טוב, יודעים מה, עוד לפני היישום של זה אלינו, בואו נטפל עוד פעם בחידוש הממוקד הזה. זה הטיבום שווה קידושי בינה. ככה לכאורה חידש לנו פורשי, וזה באמת חידוש, אני חושב, מאוד גדול. וזה, מה?
זה, יש את הרשי, אני רואה שלנו שנה שעברה בקידושים בדרך. בהתחלה שם הוא שאומר שזה גמר קניין, גם זה לא רק קניין ממש, וזה
אוקיי,
סוכה לא עומד, אז הוא אומר
נכון, יש בקידושין דף דלת, דלת עמוד ב', ואנחנו נתייחס עוד מעט לריטווה שם, שאומר דברים יותר מחודדים, אבל לכאורה מרשי כאן ככה יוצא הדבר הזה, וזה חיזוק ל... שיטה שהייתי אומר שהיא שיטה מאוד מפתיעה, אבל באמת יש לה אסמכתא גדולה מרשי, שיטת מעריק, שהאור שמח מביא במקור 4. מקור 4, פשוט מעריק כתב, ומה שאת אומרת, דביאת יבמה לא מעניין מטעם קידושין, הנה דבר פשוט הוא דמהניה מטעם קידושין, ואסר לה יבם בביאתו לכולי אלמה, כמקדש. והנה מפרש בתוספות בשם רבנו תם להיפוך, דביאת יבמה ליבם אין זה מדין קידושי ביאה. רק ייתכן לומר, ואם אין קידושין תופסים ביבמה לאיש זר, יש מחלוקת רב ושמואל האם קידושין, האם האיסור של יבמה לפני נפילת יבם, שומרת יבם היא אסורה לשוק, לא תהיה שתמת החוצה לאיש זר, האם האיסור הזה זה איסור שמונע תפיסת קידושין? ולא כל איסור ביה מונע תפיסת קידושין, כהן יכול לקדש קרושה. האם האיסור של לא תהיה שתמת החוצה לאיש זר מונע תפיסת קידושין או לא? רב שמואל אחד אומר שאינה צריכה גט, והשני אומר שצריכה גט מספק. אז אומר האור שמח לפי הצד שהאיסור של יבמה לשוק, שהיבמה לפני הביאה הייתה אסורה באופן שקידושים לא תופסים בה, שיטת רב, אם אני זוכר נכון, רק ייתכן לומר דין אין קידושים תופסים ביבמה לאיש זר, כן, מה דקן אלא היבם על ידי ביאתו לא אוהב מדין קידושים, רק מצוות ביאה גורמת שתהה קנויה לו, ולכן מועיל אפילו שני מנוסים. וקידושין לא מיקרו, רק אותן ששוללים את תפיסת קידושין מאחרים. זאת אומרת, אור שמח, קודם כל תדע לך שאם עוד לפני היבום קידושין לא תפסו בה, היא הייתה אסורה בדרגה כזאת שקידושין לא תופסים בה, אז אין דבר כזה קידושין שלא מחדשים איסור אשת איש, שלא מחדשים את זה שלא הופכים את האישה הזאת לתפוסה, ושמכאן ואילך אנשים אחרים לא יוכלו לקדש אותה. אם גם קודם אנשים אחרים לא יוכלו לקדש אותה, אז ודאי שזה לא קידושין, ואז זה עובד מדין מצוות, המצוות ייבום, מצוות הביאה הזאת, היא הופכת אותה לאשתו, אבל זה מכוח גזרת כתוב מיוחדת, וזה לא מפעיל את המנגנון הכללי של קידושין. אבל למאן דאמר קידושין תופסים ושומרת יבם, אז ייתכן בכלל עניין קידושין גם בביאת יבם, זה שולל קידושי אחרים. אז אומר אור שמח, אולי אני כן יהיה מוכן לקבל את זה לפי הדעות שאומרות שקודם קידושין תפסו בה ורק עכשיו קידושין לא תופסים בה, אז אני כן מצליח להריח פה טיפה יותר מחוץ של קידושין. ואף על גב דאבי יש את אחיו, אז איך הוא יכול לקדוש אותה אם יש את אחיו? בכל מקום כבר פקע איסורו. האיסור של אשת אח פקע עוד לפני. ובפרט למען דמר דמאמר קונה מן התורה, שיטת בית שמאי, אחראיותו אינו מוכיח, וזה נכלל בדיחוי הגמרא, מה להיבמה שכן זקוקה ועומדת ואף בעל כוחו מעמי, ואין זה מדין קידושין. זו אותה הגמרא שאילן הזכיר קודם, שהגמרא אומרת שאין ללמוד קידושי, המעריג התחיל מהווה אמינה של הגמרא בקידושין דף ד', איך הגמרא רצתה ללמוד קידושי ביאה מזה שיבמה נקנית בביאה, על כוחנו שיש איזה מכנה משותף, איזה סוג של קידושי ביאה. אומר האור שמח, בסדר, אבל זה בדיוק מה שהגמרא שם דוחה. כשהגמרא אומרת לא, מה ליבמה שכן זקוקה ועומדת, זה אומר שהתשתית נוצרה עוד לפני כן, והביאת ייבום זה ההשלמה של אישות, אבל זה לא דומה לקידושין שמחדשים אישות באישה. ואין זה מדין קידושין, רק מצווה וחוק דתי. חוק דתי שעל ידי זה נעשית כאשתו לכל דבר. וכן מורה לשון רבנו פה, ועיין רש"י במות נ"ב, שאני מיד אגיד עליו מילה. אז אור שמח יוצא נגד החידוש הזה של המעריג. לכאורה יש חיזוק גדול למעריג מרש"י אצלנו, שאותו אור שמח לא מזכיר. הוא מזכיר רש"י אחר, שזה קשור קצת לדיון, כי יש הרבה השלכות אפשריות לשאלה הזאת של האם ביאת הייבום נתפסת כמעשה קידושין או לא. ואני אזכיר פה אחת לדוגמה. יש שאלה שהיא קצת רמוזה בדיון של האור שמח שראינו. שאלה, אנחנו פוסקים להלכה כבית הלל שמאמר יש לו תוקף רק מדרבנן. זאת אומרת, כאשר אדם בא ואדם בא לאיבימתו ואמר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, רצה לקדש אותה בקידושי כסף, אז הקידושים האלה אין להם חלות דאורייתא, יש לזה רק תוקף של מאמר וזה מדרבנן בלבד, אין להם תוקף דאורייתא. ונשאלת השאלה, למה אין להם תוקף דאורייתא? אדם, גבר, בא לאישה, נתן לה בפני שני עדים כסף קידושין, למה הקידושין האלה לא תופסים מדאורייתא? השאלה מאוד מעניינת, כאילו, מה מונע תפיסת הקידושין? בדרך כלל, מה מונע תפיסת קידושין? אם פלונית היא ערווה, אז קידושין לא תופסים בערווה, אם פלונית היא גויה, אז קידושין לא תופסים בגויה. אבל יש פה יהודי, יהודייה, למה הקידושין האלה לא תופסים? מה מונע את חילוט הקידושין האלה? עכשיו, יש כאלה שחשבו שאולי התשובה היא גזרת כתוב מפורשת, שזה באמת הדרשה שיש אותה בקידושין י' עמוד א'. תראו את הקידושין י' באמצע המקור 4. כתוב בגמרא, והיבמה נקנית בביאה. בביאה מן אהלן אמר קרא, יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה. ואם הלכו למילתא כאישה, אולי נגיד שאפשר לקנות בכל הדרכים של אישה, גם בכסף אשתר ולא רק בביאה. לא עשה כדאי כך. דתניא, יכול יהוא כסף אשתר גומרים בה כדרך שהביאה גומרת בה. תלמוד לומר, ויבמה. ביאה גומרת בה, ואין כסף שטר גומרים בה. אז יש מיעוט מיוחד שהגמרא דורשת, שדווקא ביאה ולא כסף אשתר. אז לכאורה אפשר להגיד שאוקיי, אז למה קידושי כסף לא תופסים ביבמה? כי יש גזרת כתוב שאומרת שלא, שרק ביאה ולא כסף אשתר. אבל האם יש גזרת כתוב כזאת? זה תלוי במעריק ואור שמח. למה זה תלוי במעריק ואור שמח? לפי האור שמח שייבום זה לא קידושין, אז הגמרא לא עוסקת בקידושין. הגמרא עוסקת בפעולות שהן בפועל דומים לקידושין, אבל הן לא באמת קידושין, הן ייבום. איך עושים ייבום? ייבום עושים על ידי ביאה, ויכולת אולי לחשוב על כסף ושטר, אז אומרים לי שלא. תדע לך שכסף ושטר לא. ייבום עובד רק עם ביאה. אבל ייבום יש לו כל מיני הלכות משלו. יכול להיות שייבום לא צריך עדים. ייבום לא צריך דעת של שני הצדדים. אבל מה קורה אם יש שני עדים, ויש גמירות דעת של האיש ושל האישה, והם לא רוצים להשתמש במנגנון של ייבום. הם משתמשים במנגנון של כל התורה כולה של קידושין. אז על זה הגזרת כתוב הזאת בכלל לא דיברה. אין לי מקור לזה שקידושין לא תופסים. לפי אור שמח אין פה תשובה בגמרא. לפי המעריק ולפי רש"י אצלנו, אז תיאורטית אני יכול להגיד שיש פה תשובה בגמרא. למה קידושין לא תופסים ביבמה? אם ייבום זה קידושין, אם ייבום זה קידושי ביאה, ובר שעה שמיוחדת שאומרת לי, תדע לך, אפשר לעשות ייבום על ידי ביאה, ואי אפשר, זאת אומרת, אפשר לעשות ייבום על ידי ביאה, דהיינו קידושי ביאה, אפשר לעשות קידושי ביאה, ואי אפשר לעשות קידושי כסף ושטר. אז יש לי גזרת כתוב שאומרת שבמקרה הזה אי אפשר לעשות קידושי כסף ושטר. יכולתי להגיד ככה, ואז לפי רש"י אצלנו, אבל מה לעשות שרש"י בעצמו נתן תשובה אחרת. אז אני לא רוצה להאריך עכשיו בנושא הזה. רש"י ביבמות נ"ב נתן תשובה אחרת לגמרי. רש"י אומר שהסיבה שקידושין לא תופסים ביבמה זה בגלל שהיא ערווה של אשת אח. זה באמת רש"י מאוד מעניין, מפתיע. אומר רש"י יבמות נ"ב, נתן כסף ושווה כסף, ואמר לה, התקדשי לי במאמר יבמין, ואף על גב די יאיב למידי, לאו קידושין גמורים הם קידושי תורה, שהרי אין קידושין תופסים באשת אח, והתורה לא התירתה לו לעשות כאישה נוכרית, אלא כסדר המצווה. וביהו דכתבה ברחמנה. רש"י אומר שזה עובד, אתה יכול להתחתן איתה רק מתוך הגזרת כתובה מיוחדת. אחרת היא אשת אח. והתורה התירה לך אותה בדרך המצווה של ייבום. וקידושין לא תופסים. זאת אומרת, רש"י נותן לי פה הסבר. למה קידושין לא תופסים? כי יש בה עדיין דין, לפחות פוטנציאלי, של אשת אח. בסדר, אחרונים שברו את הראש על רש"י הזה הרבה, איך להסביר אותו. כתבתי על זה מאמר פעם, מי שרוצה, על כמה דרכים על הרש"י הזה, ובגלל שזה עדיין נתקל בקשיים, אז ניסיתי להציג שם שתי תשובות אחרות לשאלה. זה מופיע גם בספר של ספר מאמרים על יבמות, מאמר יבמין, וגם באחד מעלוני שבות. טוב, בסדר, לא רוצה עכשיו להאריך בנושא הזה. אני רק מי שירצה יקרא את זה שם, המקורות פה בהמשך החלק הזה עוסקים בזה. יש הסברים אחרים, לא ניכנס לזה עכשיו. זה לא הנושא שלנו. אני רק אומר שרש"י אצלנו לכאורה כן אמר את החידוש הזה של המעריג, ואף על פי כן הוא כן נצרך להסבר אחר. מי שירצה, אני אשמח אחרי זה לדבר על זה יותר, או שתקראו את המאמר. אוקיי, בכל אופן, כל זה חידוש של רש"י, שוב פעם, לא לגבי הסוגיה, המכלול הסוגיה שלנו, אלא חידוש נקודתי של גדרי ביאת ייבום וכמו קידושי ביאה. עכשיו בואו נקרא שוב פעם את כל רש"י. רש"י, והי קניין אחיו, וכי מה יתלה פק עלי קניינו? אבל כנסה הרי אשתו לכל דבר, והכתוב קרא אשתו, דכתיבו לקחה לו לאישה, דקניה בביאה, וכי יחיד קידושי ביאה מאכילין וארוסה דאית קושביות להדדי, כך מאכילין ביבמה. עכשיו, אני הערתי שרש"י לא מסתפק בזה שהיא אשתו, אלא הוא כן נצרח לזה שהוא קנה אותה בביאה. ומכוח קידושי ביאה אלה, אז אני יכול להבין שהיא נקראת קניין כספו. אבל לפי זה, למה הוא צריך את כל המשפט הזה שהוא אומר לי בהתחלה? אבל כנסה הרי אשתו לכל דבר, והכתוב קרא אשתו, דכתיבו לקחה לו לאישה. הוסיף פה משפט שלם. כנסה הרי אשתו לכל דבר, והכתוב קרא אשתו, דכתיבו לקחה לו לאישה. למה אני צריך את כל המשפט הזה? של רש"י. שהוא מפרט לי, תדע לך שהיא הפכה להיות אשתו לכל דבר של היבם. הרי הנקודה היא לא שהיא הפכה להיות אשתו. הנקודה היא הקידושים.
התוצאה של הקידושים זה נישואים גמורים.
אוקיי. אבל מה הנקודה שמאכילה אותה בתרומה? אני חושב שרש"י שואל את עצמו, מאיפה אני הולך להגיד לכם שייבום זה קידושי ביאה, אבל מאיפה אני יודע שזה קידושי ביאה? אז רש"י אומר, תדע לך, אני יודע שהיא הופכת להיות אשתו לכל דבר. אני יודע שהיבמה הופכת להיות אשתו לכל דבר של היבם, זה יש לי דרשה ועל זה יש לי סוגיות. זה לא יכול להיות שהיא תהפוך להיות אשתו לכל דבר אם הפעולה הזאת לא נקראת קידושין. אין אישות בלי קידושין, והאישות היא אישות חדשה של היבם, ולא יכולה להיות אישות בלי מעשה קידושין. ועל כוחנו שהמעשה הזה הוא נתפס בגדר של מעשה קידושין, של קידושי ביאה. וזאת הנחה של רש"י. עכשיו, ולכן על כוחנו שיש קידושי ביאה, ובזכות זה שיש קידושי ביאה, אז אני כבר יכול להגיד שהיא נכללת בקניין כספו בגלל התקושי הוויות ההדדה. אז יש לי פה דין של קידושין. עכשיו, אני עדיין נוטה לזה שזה לא נשמע לי הגיוני, אני חוזר לנקודה הראשונית של קניין כספו, קידושי כסף, אני לא חושב ש... זה נשמע לי מוזר להגיד שהמייסה הוא זה שמאכיל בתרומה. אני לא חושב שהמייסה מאכיל בתרומה, המייסה של קידושי כסף. אני מניח שגם רש"י חושב שהתוצאה היא שמאכילה בתרומה, התוצאה של זה שהיא נחשבת לקניין כספו. אבל אתה מגיע לתוצאה כזאת רק על ידי מעשה אישותי, רק על ידי מעשה של קניין אישותי אתה יכול להגיע לתוצאה הזאת. ואומר רש"י שאם אשתו על כורחנו שזה נעשה על ידי מעשה אישותי, וזה סוג של התוצאה, זה סוג התוצאה האישותית שהיא נכללת בגדרי קניין כספו שיכולים לגרום לה לאכול בתרומה. בסדר, כל זה שיטת רש"י בסוגיה וזה מסביר לי למה יבמה לא אוכלת בתרומה. ועכשיו אני אחזור לנקודה הראשונה שהיא עיקר הדין פה. אמרנו שלמה יבמה, זאת אומרת, כל זה הייתה עריכות עכשיו לגבי השלב של אחרי היבמה.
נחזור עכשיו לשלב של לפני העיר. שומרת יבם. אז אמרנו ששומרת יבם, למה שומרת יבם לפי רש"י מדאורייתא לא אוכלת בתרומה? אני צריך לשלול פה שניים, אני צריך לשלול גם את המנוח וגם את היבם. הגמרא שוללת את היבם, קניין כספו אמר רחמן אביי קניין דאחיו, ורש"י שולל את המנוח. איך רש"י שולל את המנוח?
פקע קניינו.
מה?
פקע קניינו.
כן, כשהוא מת אז פקע קניינו. את היבם הגמרא שואלת, מה הייתה מקניין כספו אמר רחמנה והי קניין דאחיבו, זה קניין של האח שלו. עכשיו תסתכלו רגע ברמב״ם, הרמב״ם לכאורה נתן ילסותה שונה טיפה מהגמרא. אומר הרמב״ם במקור 2, בת ישראל הזקוקה ליבם כהן לא תאכל, שנאמר וכהן כי יקנה נפש, וזה עדיין לא קנה. הרמב״ם אומר הוא עדיין לא קנה אותה, זאת אומרת מתי שהוא כן יקנה אותה, מתי הוא יקנה אותה בייבום. והרמב״ם לא פירט לי את כל הלמדנות של רש"י של מה יקרה אחרי הייבום, אבל בשלב שאנחנו נמצאים עכשיו הוא עדיין לא קנה אותה. בסדר, ככה הרמב״ם לומד, ילפו אותה יחסית ברורה, אני צריך שזה יהיה קניין כספו, אבל הוא עדיין לא קנה אותה, וכן כי יקנה נפש הוא עוד לא קנה. הגמרא לכאורה אמרה משהו ש... זאת אומרת יש קצת הבדל בין הרמב״ם לגמרא. הרמב״ם מסתפק בזה שהוא עדיין לא קנה. הגמרא אומרת תדע לך קניין של אחיו. זאת אומרת, אני חושב שרמוז פה בגמרא שיכול להיות שהרמב״ם לא קיבל את זה, לא, 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 לא קרא את הרמז הזה כמוני, ולכן באמת גם שינה את הסגנון. אבל אם אני כן מתעמק בלשון של הגמרא בשונה מאיך שהרמב״ם מביא את זה, אז הגמרא כן מתייחסת לזה שהיא קניין. האישה הזאת היא קניין, היא עדיין קניין, היא לא הפכה להיות, היא לא יצאה לגמרי מגדר קניין, אבל הבעיה היא שהיא קניין של אחי ולא שלו. קניין כספו אמר רחמנה והי קניין דאחיו. ואני חושב שזה דגש בגמרא שאולי הרמב״ם לא קיבל, אבל זה דגש מעניין שיש אצלנו בגמרא, שאנחנו צריכים לחשוב האם יש לו משמעות. אז משמע שהיא כן עדיין קניין, אבל הבעיה היא שהיא קניין של אחי ולא שלו.
רש"י גם לכאורה לא מקבל את זה.
למה?
כי הוא אומר פקע קניינו על אחי.
אז זה אני לא בטוח, כי יכול להיות שהוא פקע, שזה התשובה היא תשובה יחסית, היא לא תשובה מוחלטת. הקניין שלו פקע במובן שזה שהוא כבר לא יכול להכיל מכוחו, מכוחו הוא כבר לא יכול להכיל, כבר אין פה מספיק נוכחות שלו ואישות שלו. אבל כן יש התייחסות לזה שיש משהו מסוים שאולי איכשהו היה יכול לעבוד, אבל זה לא יעבוד מכוח, זה לא יעבוד מכוח היבם, כי זה לא שלו הדבר הזה. אבל אני מסכים, נכון, יש מקום לחשוב גם על רש"י פה. עכשיו ברקע של כל הדיון הזה יש שאלות כלליות, והתייחסתי לזה גם בדף. האחרונים עסקו הרבה בחקירות בגדרי ההליך של הייבום. הבאתי פה את מה שגם שמתי בדף, ההתחלה של סימן שלם של רבי יוסף אנגל שהוא דן בחקירות האלה בקור 5. סתם נקרא אותו בתור אחד מהאחרונים שמציג ככה את הספקות השנים שיש לנו, שיהיה לנו את זה בראש לקראת המשך השיעור. איסור יבמה לשוק, מה עניינו? אם עניינו שאישות הבאה לא נסתלק לגמרי וניתק ממיטה ללב. זאת אומרת, הוא מציע הבנה אחת שאולי נגיד שמה זה איסור יבמה לשוק, שבעצם האישות של הבעל עדיין ממשיכה. היא רק ירדה בדרגה. קודם היא הייתה אסורה באיסור חנק, עכשיו היא אסורה באיסור לב בלבד. עוד אם האישות הבעל נסתלק לגמרי, ואיסורה לשוק איסור חדש. או שנגיד שאיסור השתיש לגמרי התבטל, ושעכשיו חל פה איסור חדש של לא תהיה שאתה מצא חוץ לאיש זר, איסור חדש לגמרי. ואם תנצל לומר שאישות הבעל לא נסתלק לגמרי, וזה עדיין שיריים של האיסור הקודם, גם כן יש להסתפק. אם איסורה עדיין מכוח הבעל, עוד אילמה האישות הנשאר נתרוקן ליבם ומטה מכוח היבם. זאת אומרת, גם בהנחה שזה כן המשך של האיסור הקודם, מכוח מי היא אסורה? אם היא עדיין אשת איש מינוס של הבעל, או שמלהיות אשת איש של הבעל היא הפכה להיות אשת איש מינוס של היבם. אלה שלושת האפשרויות נקרא לזה שהוא מציג פה בקטע הזה. הרבה מקורות יש, אני יודע, תראו למשל, זה לכאורה לשון חזקה, אבל זה לא באמת מקור מאוד מחייב. הגמרא בגיטין בסוף מקור 7, הגמרא אומרת שאין מצב שמישהו אחד מכיל איסור ומישהו אחר מתיר את האיסור. אחד מצינו שזה אוסר וזה מתיר. ולא, והרי יבמה דבעל אוסר ויבם מתיר. ואת הגמרא, הנה יבמה, הבעל יצר את האיסור, והיבם כשהוא חולץ מתיר את האיסור, אז יש לך מצב של זה אוסר וזה מתיר. אומרת הגמרא, לא, 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 לא. אתה יבם הוא כאסר לה, די מבעל, השאר יבקיימה. היבם הוא שורש האיסור, אומרת הגמרא. כי מצד הבעל הוא מת, היא כבר יכולה להיות מותרת לעולם. למה היא לא מותרת לעולם? כי עדיין יש יבם. יוצא ששורש האיסור הוא היבם, אז היבם הוא האוסר והוא המתיר. אז לכאורה יוצא מהגמרא כאן שהיא אסורה, האמת שפשוט הלשון לכאורה הייתי אומרים איסור חדש. ובכל מקרה איסור מכוח הבעל או מכוח היבם? היבם. האמת שזה לא הוכחה מוחצת, השאלות עדיין פתוחות, אבל בסדר. בכל אופן, אמרנו שרשי אומר שהיבם לא מאכיל בגלל ש... סובר רבנו תם שחולק. מה? כן, הוא סובר שהאיסור, הדרשה של הגמרא היא אסמכת, אבל מה מבין שתי האפשרויות האלה לא נכונות? אז חלק, תראו במקור 7, בדף, כשהרשב"א מביא את רבנו תם, הרשב"א אצלנו בסוגיה אומר, הרשב"א מדרבננו, אבל מדאורייתא מיכל אחלה, דמכל מקום קניינו ומי גדה גידה בי עד שיתירנה בחליצה. אומר הרשב"א, מכוח מי היא אוכלת? מכוח היבם. מה? היא בכל זאת נקראת קניינו של היבם, והיא אגודה בו, היא תלויה בו, היא אסורה מחמתו, עד שיתירנה בחליצה. אז בכל מקרה היא כן נקראת אשתו. מכל מקום קניינו ומי גדה גידה בי עד שיתירנה בחליצה. והריטב"א פה בסוגיה כותב, דשורת הדין מן התורה די ומה אוכלת בתרומה דקניין יבמו דאישה יקנו לו מן השמיים. אמנם הוא לא קידש אותה, אז מה השמיים יקנו לו אותה? אז אישה יקנו לו מן השמיים, אבל עדיין היא נקראת אשתו וקניינו, אז זה כן נקרא קניין של היבם. ותראו את הריטב"א ביבמות סמך זין בסוף מקור 8, שורה אחת לפני האחרונה, בסוף הדף מקורות. שורה אחת לפני סוף דף המקורות. ועוד כתב רבנו דמזל, דקרא דנקת יחא, אינו אלא אסמכת באלמה, דילו מדאורייתא, זיקה כארוסיני, שמאכילים מן התורה. ומדרבננו דמפסלה, כדרך שפסלו בארוסה דאלמה. אומר הריטב"א שהמעמד של שומר תיבם הוא כמו המעמד של ארוסה. טוב, אני דילגתי על המקורות בעמוד הקודם, אבל הריטב"א בקידושין דף ד' הוא לשיטתו כאן, שם היה לו ביטוי מאוד ברור ש... תדע לך שביאת היבום היא לא דומה לקידושי ביאה, היא דומה לביאת נישואין. כי היבמה בשלב שהיא שומרת יבם היא כמו ארוסה. שמשמעות הגמרא שאומרת מהי יבמה שכזקוקה ועומדת, כוונה היא שבשלב שהיא שומרת יבם היא כמו ארוסה. היא כמו ארוסה שיש אישות. יש אישות ויש איסור, אבל אין אישות מציאותית. מציאותית לא חיים ביחד. אז אותו דבר, יש גם בשלב של שומרת יבם, יש לדין של מעין ארוסה, שצריך להשלים, לעשות את השלב המשלים של הביאה לקראת האישות המציאותית, וזה מה שיעביר אותי הלאה. ואומר הריטב"א פה, אז כן, יש לדין של ארוסה, ארוסה אוכלת בתרומה מדאורייתא, וחלק מהגזירה דרבנן שאמרה שארוסה לא יכולה לאכול בתרומה, זה גם גזירה שאומרת ששומרת יבם לא יכולה לאכול בתרומה. ככה הריטב"א מבין ברבנותם, וכל אלה חושבים שזה מכוח היבם. עכשיו אם זה מכוח היבם, אז אנחנו לא מקבלים את, לפחות מדאורייתא, לא מקבלים את מה שכתוב פה בגמרא שהיא קניין של אחיו, כי יש לו משהו משלו. ואנחנו גם לא מקבלים את הנקודה שהרמב"ם אומר. הרמב"ם אומר, כהן כקנה נפש והוא עדיין לא קנה אותה, הם אומרים, לא נכון, הוא כבר כן קנה אותה. יש לו כבר קניין מסוים בה. עכשיו, איך זה עובד מבחינת המקור לזה שהיא יכולה לאכול בתרומה? קניין כספו יש פה? קידושי כסף הוא ודאי לא עשה.
אבל אם קידושי כסף זה דין בתוצאה, אז הם אומרים, כן, היא קנויה לו. עכשיו, היא ודאי קנויה לו, אין לו זכויות ממוניות בה, אבל היא קנויה לו מבחינה איסורית. אז כנראה שקניין כספו זה גדול של קניין איסורי, וזה שהיא אסורה מחמתו, אגודה בו במד שזה שהיא אסורה מחמתו, זה לכאורה מספיק.
יש דיונים קצת לא לגבי יומשה של הרבה
אלה. אנחנו בשלב של שומרת יבם, לא של, לא אחראי בו. עכשיו רבנו טעם, אנחנו דנים בשיטת רבנו טעם, אז אם כבר בואו נזכר מה שיטת רבנו טעם באכילה בתרומה. רבנו טעם אמר שהמקור לאכילה בתרומה הוא כל תואר בביתך יוכלנו, זה המקור. הדרשה של קניין כספו היא אסמכתא, אמר רבנו טעם. אז אני צריך להגיד שהיא בבחינת וכל תואר בביתך יוכלנו. זאת אומרת, אני בוודאי פחות מוטרד מהתהליך, קניין כסף, זה לא הנקודה. הנקודה היא האם היא חלק מהבית שלו. וזו נקודה מחודשת, להגיד שהיא נחשבת לחלק מהבית של היבם עוד לפני היבום. האם היא נחשבת, האם היא בבחינת וכל תואר בביתך יוכלנו של היבם? אני חושב שצריך להגיד שבמובן זה אם אני רוצה להסביר את רבנו אותם לשיטתו, אני צריך להגיד שהיבם נכנס בנעליים של המת, והוא מעין כונס של הבית שלו, מין כונס נכסים כזה של הבית שלו, ועכשיו הוא עומד בראש הבית שלו. הוא עדיין לא נשא אותה, היא עדיין לא אשתו במובן הרגיל, אבל היא חלק מהבית שלו, כי אם הוא נכנס בנעלי המת, אז היא עדיין חלק מטהור בביתך. הוא עכשיו עומד בראש הבית של המת, ואז היא חלק מאותו בית, אז היא יכולה לא יכול בתרומה. אוקיי, אז כל זה גישה אחת ב... אבל יש גם גישה אחרת בראשונים, תוספות ריד אצלנו בסוגיה כותב בגמרא פה, זה בשורה ובדפוס הרגיל זה בשורה הרחבה הראשונה בתוספות ריד, היבם אינו מאכיל בתרומה, מיתם הקניין כספו אמר רחמנה, והי קניין דאחיבו, פירוש בהלכך אין לו כוח לאכילה בגינו, אך אם אכלה בחיי יבל. אומר התוספות ריד, כל הסוגיה פה כשהיא אומרת והי קניין דאחיבו, הוא מכניס את הלמדנות והוא משלב את הלמדנות, את הדרשה דאורייתא בסוגיה, במסגרת הדין של הגיע הזמן ולא ניסו. הוא אומר שאם יש לו יבמה שמאיזושהי סיבה, יכול להיות שזה בגלל סיבה דרבנן, אבל מאיזושהי סיבה עדיין לא אכלה בתרומה מכוח הבעל, היא לא יכלה על פי דין לאכול בתרומה מכוח הבעל, כי הוא עדיין לא נשא אותה לאישה וגם לא עבר מספיק זמן, אז לאכול מכוח היבם היא לא יכולה. והי קניין דחיבו, פירוש ואין לו כוח לאכילה בגינו, אך אם אכלה בחיי הבעל, למשל כי עבר זמן ולא נישא, עברו כבר איזה בית חודש, או מקרה יותר פשוט, הייתה כבר נשואה, היא כבר הייתה נשואה, כבר נכנסה לחופה, אוכלת בתרומה בימי הבעל, אוכלת דיבם במקום בעל קאי, ומכוח בעלה כאחלה. אומר התוספות ריד, היבם נכנס בנעליו של המת, הוא הממשיך של המת, ואם היא יכלה לאכול מכוח המת, אז היא עדיין יכולה לאכול מכוח המת, כי היבם פשוט ממשיך של המת. אז עוד לפני היבום, היבם נחשב לממשיך של המת, ולכן יכולה לאכול מכוחו של המת. השאלה היא, אם היא הייתה יכולה לאכול מכוחו של המת, אבל אם היא יכלה לאכול מכוחו של המת בזמן בחייו, אז היא יכולה גם אחרי מיתתו, כי התורה שמה לו מישהו בנעליו ונתנה לו מחליף. כך אומר התוספות ריד. אז זה הכיוון אחר ברבנו טעם. תוספות ראש גם אצלנו בסוגיה במקור 7, ועוד יקדק רבנו טעם, מדקתני בגמרא, היי קניין דאחיו ולא כאמר פקע קנייני, כדאית בבעלית אם תואתם פקע קנייני אך לא פקע קנייני, משמע היי קניין דאחיו ולא אכלה בחייו, הלכה חשתנה מלא אכלה, האם אכלה בחיי הבעל אוכלת גם אתה מכוחו, משום דלא פקע קנייני, כיוון שהיא זקוקה לאחיו. זאת אומרת, זה שיש לי פה יבן שמכוחו היא עדיין אסורה, זה אומר שהאיסור השתי שלה לא פקע. כפי אחד הכיוונים של רבי יוסף, של רבי יוסף אנגל, האיסור השתי שלה עדיין לא פקע, ולכן היא יכולה עדיין לאכול מכוחו של המת, היא אסורה לעולם מכוחו של המת, והיא יכולה לאכול בתרומה מכוחו של המת. ככה כותב התוספות ראש בדעת רבנו טעם. התוספות ראש לא מסכים עם רבנו טעם, הוא כותב נראה כפירוש רש"י, ואיידה לא אמר פקע קנייני, משום דה לא פקע, דה זקוקה ליבם משום הקניין. אז אומר התוספות ראש, זה נכון שזה לא פקע, אבל לגבי תרומה אומר רש"י שכן פקע. זאת אומרת, יוצא מהתוספות ראש שהמחלוקת בין רש"י לרבנו טעם היא במה פקע ומה לא פקע. שניהם מסכימים שהקניין של המת לא פקע בזה שהיא עדיין אסורה. בזכות היבם הקניין של המת לא פקע, היא עדיין אסורה לעולם, בזה שניהם מסכימים. השאלה היא האם זה מספיק בשביל שהוא יוכל להכיל אותה בתרומה. ובזה נחלקו רש"י ורבן אותם לפי התוספות ראש.
מה המחלוקת פה? האמת שאני...
יש למישהו הסבר? יש למישהו רעיון?
אני יכול לחזור על זה?
אני חשבתי על משהו, האמת שאני לא זוכר כרגע. נשמח לשמוע אם יש לי משהו להציע. לפי התוספות ראש, במה הם מסכימים ובמה נחלקים רש"י ורבנו תם? לפי התוספות ראש, רבנו תם מאכיל אותם מכוח המת, כי לא פקע קניינו של המת. וגם רש"י אומר, התוספות ראש מסכים שלא פקע לגמרי קניינו של המת, היא עדיין אסורה. זאת אומרת, לעניין איסור אשת איש, באמת לא פקע קניינו של המת, והיא אסורה מכוח זה שיש יבם. וזה רש"י ורבנו תם מסכימים, שהאיסור לעולם הוא מחמת המת, והדבר הזה לא פקע כיוון שיש יבם. במובן זה לא פקע קניינו של המת, אבל כן פקע קניינו של המת במובן של קניין כספו לאכילה בתרומה. בזה יש הבדל בין רש"י לרבנו תם, שרש"י מפצל בין הקניין כספו לעניין תרומה לבין הקניינו האישותי. כן, רש"י חושב שהקניין כספו לעניין תרומה זה לא קשור לאיסור אשת איש. בסדר, זה חלק מהרכוש שלו. הרכוש של המת יכול לאכול בתרומה, חלק מקניין כספו. האם הדבר הזה נכון כאשר אדם מת? לא. כאשר מת זה מפסיק להיות נכון, כבר אין קניין כספו של אותו מת. ולפי רבנו תם צריך להגיד שזה כן חלק מזה שהיא אשתו. האם זה אולי קשור לזה של רבנו תם זה וכל תור בביתך יאכלנו? ייתכן, יכול להיות, אני צריך עוד לחשוב על זה. מי אמר לך? הוא אוכל בתרומה כי יש יורשים. זה משהו אחר. זה תלוי גם מה קורה אם יש עובר. אבל... מה? אם יש לו רק יורשת, כהן שהיה לו עבד, כנעני, ויש לו רק בת אחת שנשואה לישראל, והיא יורשת את העבד, אז העבד הזה מפסיק לאכול בתרומה.
כוח היורשים.
מה? כי הוא כבר לא קניין כספו של כהן.
זה
כבר
אישה, מה קרה?
מה? לא, האישה זה חלק מזה שהיא... באישה זה דין אישותי. ובתור דין אישותי לרבנו תם, אז כשם שהאיסור אשת איש לא פקע, אז ככה גם לעניין תרומה. כל זה לפי הראש. טוב, בכל אופן, אז יוצא שיש לנו פה שני כיוונים שונים בתוך רבנו תם, האם זה מכוח המת או מכוח היבם. לכאורה יכולות להיות נפקמינות גדולות, אחרונים דנו בזה, מה יקרה אם... מה היעדים לרבנו תם אם אחד מהם הוא חלל? יש שני אחים, כהנים, אחד חלל והשני לא חלל. חלל לא מאכיל בתרומה. מה קורה אם המת היה חלל והיבם כהן כשר? האם עכשיו היא יכולה לאכול בתרומה? מה קורה אם הפוך? אז זה נכון נפקמינה, האם היא אוכלת מכוח המת או מכוח היבם, יש כאלה שדחו את זה, התווכחו. בסדר, יצא לכם פעם ליהנות מזיבו של המאדיר על הריטפה ביבמות. אז בסוגיה בסלעין עמוד ב' שמעריך טובה בנושאים האלה, הוא חושב שזה לא נפקמינה, בסדר. דוד פוברסקי בשירים שלו ביבמות הוא חושב שכן, אבל בסדר. מה? אוקיי, שתי נקודות לסיום. אחת, הגמרא ביבמות אומרת במקור 8 שהיבם פוסל ולא מאכיל בתרומה. מה פשט פוסל ולא מאכיל? והיבם הוא חלק מאלה שפוסלים ולא מאכילים. היבם היא בת כהן לישראלי, פסילה ושב אל בית אביה פרט לשומרת יבם. אומרת הגמרא שאם מדובר בבת כהן שנישאה לישראל,
אז אם בת כהן נישאת לישראל ומתה בלי ילדים ומתאלמנת בלי ילדים, אז היא יכולה לחזור לבית אביה ולאכול בתרומה. אבל אם יש יבם, אז היא לא, היבם מונע ממנה לחזור לבית אביה, ושווה על בית אביה פרט לשמרת יבם, כי היא לא באמת שווה לבית אביה. אומר רשי שאינה ברשותה לשוב, דה אגיד הבי, היא לא באמת שווה לבית אביה, היא עדיין תלויה בו ביבם, זה לא נקרא שהיא שווה לבית אביה. ככה מסביר רשי. היא בת ישראל לכהני, שהיא יכולה לאכול רק בזכות הבעל או היבם, לא מאכילה היבם, כי עניין תספו המרחמן הווי כי עניין דאחיו, לשון דומה לגמרא אצלנו, אז היבם לא מאכיל כי היא לא קניין כספו, היא קניין של אחיו, אבל הוא כן מספיק בשביל לפסול אותה אם היא בת כהן. כך אומרת הגמרא שם, ולכן הראשונים שם דנים גם פה, גם בנושא שלנו, רשי ורבנו תם, גם שם דנים בזה. הריטב"א שם יש לו כמה נקודות בעייתיות, אני אזכיר אחת מהן עוד מעט, אבל בסדר, הבאתי את זה פה, תוכלו להסתכל עליו אחרי זה. שאלה מעניינת, בעקבות הגמרא שם, הגמרא אומרת שגם בת כהן שנישאת לישראל לא יכולה לאכול בתרומה, בשלב שהיא שומרת יבם, וגם בת ישראל לכהן שנישאת לכהן גם היא לא יכולה לאכול בתרומה. מה לגבי בת כהן שנישאת לכהן? האם בת כהן שנישאת לכהן ועכשיו היא נפלה ליבום לפני אחיו יכולה לאכול בתרומה או לא? מה?
ברור שלא.
ברור שלא.
מה ברור שלא? מי
אפשרים שיכולו להכיל אותה.
היא לא חוזרת
לבית. המנוח יכול להכיל אותה, היבם יכול להכיל אותה, ואבא שלה יכול להכיל אותה. תיאורטית. אז הסברנו פה בסוגיה שלנו למה לא היבם ולא המנוח לא יכולים להכיל אותה. ואבא לא יכול להכיל אותה מאותה סיבה, כן, כי לא שאב... האמת שאני חושב שזה משכנע.
קצת עצוב.
מה?
שצא קצת...
עכשיו, התוספות צ'אנס אצלנו חולק עליך. אומר ששם הפשיטה היא שהיא תאכל, וששם היא כן תאכל. אני צריך, אני אעיין בו בפני דרכה שיעורי עוד פעם, אבל הוא חולק עליך. אני מסבר חושב שמה שאתה אומר זה הגיוני.
למה הגמרא שלנו מביאה את זה?
מה?
אז למה הגמרא שלנו מביאה את זה?
כן,
למה אני קודם דווקא בת כהן לישראל?
הלשון של הסוגיה שם היא שלא כדבריך, וגם הלשון של הרמב״ם היא שלא כדבריך. בת ישראל הזקוקה ליבם כהן לא תאכל, אבל דווקא בת ישראל, בת כהן מדייקים שהיא כן תאכל. הסתכלתי בדרך אמונה, התורה של רב חיים קניבסקי על הרמב״ם בספר זרעים, בכלל לא אומר פשיטה פשיטה, ודאי שהיא יכולה לאכול, כי ממה היא נפשך? אני גם מסכים, זה לא כזה ממה היא נפשך. אני חושב שמספרה יש מקום לחשוב על זה. כן. בת כהן שנישאת לכהן, גם כאשר היא נישאת, היא עדיין יכולה לאכול מכוח זה שהיא בת כהן?
מה?
אומר שבת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקדשים לא תאכל. אז הוא אומר שכל זה שבת כהן מפסיקה לאכול בתרומה, זה רק אם היא נהיית לאיש זר. אבל אם היא לא נהיית לאיש זר, אז היא עדיין לא מאבדת את יכולות האכילה שלה בתרומה מהבית. אני פשוט חושב שמה הפסוק היה יכול להגיד אחרת. כי תהיה לאיש, אבל זה לא נכון, כי אם היא תהיה לאיש כהן אז היא בסדר, אבל כמו שאומר הרב ביק, הפסוקים לא נכתבו בבריסק. מה?
משפט
חריף. טוב, בסדר, ייתכן, מעניין. מה? נכון, אבל בסדר, אבל אני חושב שכן יש מקום להגיד שגם אין מקרא יוצא מדי פשוטו, שהדין הבסיסי גם נלמד שם מהפסוק. אבל נכון, גם דרשו מזה לגבי מורם קודשים קלים ובכלל דין אחר.
מאוד פשוט, הייתי אומר שהבעיה בבהמות זה שהיא תפוסה גם בו וגם בו, ומונעים ממנה לאכול. לא שאין מי שיאכיל.
ולכן אם שני התופסים האלה יכולים...
זה לפי שיגיד הבא.
ולכן אם שני התופסים, אז היא כן יכולה.
כן.
טוב, שאלה מעניינת. נקודה אחרונה, שהריטב"א חידש חידוש גדול מאוד בדעת רש"י, הריטב"א בבהמות. שורה חמישית מסוף הריטב"א, אומר שם רש"י ז"ל, זאת אומרת, הוא מפנה לרש"י אצלנו, אומר שם רש"י ז"ל, דלא אכלה לאחר מיתה, וקניין אחיבו, וכיוון שמת פקע קנייני, ואינם אוכלות עוד, כיוון דמת קודם כניסה לחופה. אז זה חידוש מאוד מאוד גדול של הריטב"א בדעת רש"י. הריטב"א מחדש בדעת רש"י אצלנו, שאם אישה נשואה מתאלמנת ונופלת לאיבום, אז היא כן יכולה לאכול בתרומה. שזה נגד כל מה שהנחנו כל השיעור. הוא חושב שאם היא, כל הדיון פה זה רק על הרוסה. אבל אם היא הייתה נשואה ונפלה לאיבום, אז היא ממשיכה לאכול בתרומה. זה חידוש מאוד גדול של הריטב"א בדעת רש"י. הקרן אורה שם אומר, שיטה זו נפלאה בעיניי, לא מבין אותה בכלל. האחרונים תמהו על זה, זה ודאי, זה לא פשט הדברים ברש"י אצלנו, אבל שיטה מאוד מעניינת. כאילו צריך להעביר את השיעור מחדש לפי השיטה הזאת, לא יודע. ברור, זה ודאי נכון שכהן, שאיש זר זה לא כולל כהן, אבל השאלה היא האם מה? כי אחרת היא יכולה להמשיך לאכול בתרומה, הפסוק לא יהיה נכון, התורה לא תכתוב לך דברים שהם לא נכונים. אבל אם אתה כן דן במישור הלמדני, האם היא אוכלת עדיין מכוח אביה? זה חידוש להגיד שהיא עדיין יכולה לאכול מכוח אביה. זה... בכל אופן, אבל אנחנו דנים עכשיו בריטב"א. הריטב"א אומר שאישה נשואה כן יכולה להמשיך לאכול בתרומה גם לשיטת רש"י. שאלה מאוד מעניינת, מה הסברה? לא יודע, אולי הסבר אפשרי יגיד שאישה נשואה שהיא הייתה כבר ממש חלק מהבית של המנוח, אולי באמת גם לפי הדרשה של הספרי של בכל תורה ורבה ויתך יוכלנו, אבל יכול להיות שיש שתי דרשות שונות, שתי הלכות שונות, היתר אחד מכוח קניין כספו, והיתר אחר שהוא רק בנשואה מכוח בכל תורה ורבה ויתך יוכלנו. ככה משמע ברש"י בקידוש עם י' עמוד ב', שנשואה אוכלת מכוח דרשת הספרי, ואם זה ככה, אז יכול להיות שאישה שהייתה באמת בבית של המת, אז יכול להיות שעדיין נחשבת נשארת בבית של המת מכוח היבם. היבם ממשיך לעמוד בראש ביתו של המת, מעין נקודה שאמרתי קודם. אם היבם ממשיך לעמוד בראש ביתו של המת, אז היא עדיין נכללת בבכל תור בבטחה יוכלנו. אבל מצד קניין כספו, זה כל מה שרש"י אמר אצלנו, שמצד קניין כספו זה לא עובד, זה נופל בין הכיסאות, הקניין שלו פקע ושל השני לא וכו'. אבל כל זה לא שייך כאשר היא כבר הייתה נשואה, ואז יש דין אחר. זה שיטה מיוחדת ברש"י, הבנה בדרך כלל היא לא ככה. בסדר, הצלחתי לקצר יותר משבוע שעבר, שתדל פעם ועד איתה. בסדר, להתראות.